שעה היסטורית. רומנטיקה ולאומיות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מחזותיו של פרידריך שילר.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו ממשיכים לזכור את התנועה הרומנטית בגרמניה, ובשבוע שעבר הזכרנו ככה על הדרך, כבדרך אגב, את שילר.
כן, היום נדבר יותר עליו, מפני שזהו סופר מעניין מאוד, כדאי לדבר עליו, ויש כאן פרט אחד מעניין מאוד. הידידות שלו עם גוטה, שני סופרים, ידידים, לא רבו, לא התקוטטו, זה נדיר.
הרי ידוע לכל שקנאת סופרים תרבה חוכמה, במקרה שלהם לא הייתה קנאת סופרים, ובכל זאת החוכמה הייתה רבה.
בדיוק, צודקת. אל תשכחי ששילר היה פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת ינה, ועל כן המחזות שלו יש להם ליווי היסטורי משכנע, אבל לא עד כדי כך משכנע. אני אדבר על שני מחזות, אחד על ז'אן דארק, שנקרא הבתולה מאורליאן, והשנייה על סיכום כללי של המרד בשוויצריה.
אבל עוד לפני שנעסוק במחזות האלה, אולי קודם קצת על שילר עצמו. לאיזו משפחה הוא נולד? לאיזה מעמד השתייך?
צודקת. שמו הראשון של שילר הוא פרידריך.
שמו הפרטי.
שמו הפרטי, כן. זה שם מאוד נפוץ בגרמניה, אבל פירושו זה פריד, פרידן פרידן, חופש.
כן.
רייך עשיר. עשיר בחופש.
פרידריך זה עשיר בחופש.
כן.
טוב לדעת.
טוב לדעת.
ובאמת כן. נדמה לי שהמילים האלה גם ימצאו במובן מסוים את מהותו של שילר כיוצר.
בדיוק. ובכן, אבא שלו היה רופא צבאי, ורוב הזמן לא היה בבית, אבל איך שהוא, אמו של שילר סידרה להיפגש בעיר זאת ואחרת, על פי כל גרמניה, וככה הם נפגשו.
כלומר, האב היה כל הזמן בשליחות מבצעית, אבל כן. המשפחה בעצם כמעט רדפה אחריו, כל פעם קבעה איתו מקום מפגש אחר, כדי שבכל זאת יהיה איזשהו קשר בין האב לבין הילדים.
בדיוק. ושילר מדבר על אביו בחיבה גדולה. הוא היה רופא צבאי, וכשסיים את הקריירה כרופא צבאי, הוא הפך לתעמלן כדי לשכנע את הצעירים להתגייס לצבא. וזה עזר לו לחצות את גרמניה מימין ושמאל, ממערב למזרח.
אבל שילר עצמו בהשפעת אביו לא חשב להתגייס לצבא?
הוא לא היה חייב לגייס, לא היה גיוס כללי. גיוס כללי זה המצאה של המאה ה-20. כן. ואיכשהו הם הצליחו לחיות יחד, כל המשפחה המבוזרת הזאת.
אז בעצם שילר בוחר בדרך שונה לחלוטין בדרך של אביו.
כן.
במקום להתגייס לצבא, הוא הולך ונעשה פרופסור להיסטוריה, כפי שציינת.
כן, אבל גם סופר.
בוודאי.
כן.
איך המשפחה מקבלת את זה? כי הרי אין, נדמה לפחות, שאין רחוק יותר מקריירה צבאית מול קריירה אקדמית ועוד בתחום ההיסטוריה.
מה זאת אומרת? זה כמעט אותו דבר.
תסביר לי איך.
לוחמים למען האמת. כן.
אז הוא נעשה פרופסור.
כן, והוא ידע היסטוריה. ואם כי אני רוצה לדבר למשל על המחזה שלו על שוויצריה, וילהלם טל.
כן.
אז הוא מתעלם מן העובדה שוילהלם טל, וזה פרט מאוד מעניין, וילהלם טל מופיע היום על המטבעות השוויצריות, על הבולים השוויצריים, יש מוסדות בשמו, לא נמצא שורה אחת כתובה בנוגע לוילהלם טל.
אולי כי הוא לא היה דמות אמיתית.
זאת השאלה הגדולה.
כלומר, מיתוס כזה שמלווה את שוויץ מאז ומעולם, או מאז המרד הגדול,
כן.
אבל לא בטוח אם באמת היה איש כזה בכלל, אם הוא באמת התקיים.
היות והאגדה היא כל כך חזקה, ויש גם מסורות בנוגע לזה, אי אפשר לדעת אם הוא היה או לא היה.
באיזו תקופה הוא פעל לכאורה?
ב-13.
כשמה היה שם?
לא היה שום דבר. כלומר, הודות לוילהלם טל, המעשים מתחילים להתבהר. קודם כל, שוויצריה היה חלק של האימפריה הרומית הקדושה, כלומר, שם של גרמניה. וקרה דבר מאוד מעניין. הקיסר בווינה רצה לנהל מדיניות ריכוזית. ריכוזית זאת אומרת, גם התושבים המסכנים של שוויצריה, שהם היו עיקרים ודייגים, שם היה אגם גדול, אגם ארבע קנטונים, חייבים להשתתף במאמץ הממשלתי הזה, אלא זה לא יוצא.
וזה אומר בעיקר מיסים המאמץ הממשלתי הזה?
גם משמעת. למשל, המחזה מתחיל עם הבשורה שבונים בית סוהר. הקיסר נתן פקודה לבנות בית סוהר, ומסבר שעל כל גרמניה צצים בתי סוהר, מפני שהממשלה חשבה שתהיה התנגדות בצדק, ועל כן היא מתכוננת לבאות.
כלומר, באופן כללי אנחנו רואים כאן קיסר שנוקט ביד קשה כן. מול האזרחים שלו.
לא כל כך הקיסר, כמו הנציגים שלו המקומיים.
כן. מה עושים האזרחים? האם הם מתקוממים?
כן. סוף סוף, אל תשכחי שאנחנו אחרי מהפכה הצרפתית, ושילר חשב גם על מהפכה גרמנית. נגד העול הצרפתי.
ולכן הוא חוזר למאה ה-13, הוא מעלה כן. פתאום את אותו סיפור על הגבורה השוויצרית מאז. בדיוק.
ואל תשכחי שהשוויצרים דיברו גרמנית, ככה שזה אין, זה משהו צורם
כן.
בשיחות.
שזה אגב שיטה ידועה שאנחנו רואים לא פעם בקרב סופרים, מחזאים, הוגי דעות, שבעצם חוזרים אחורה בהיסטוריה לאיזשהו אירוע מכונן, כדי לנסות ולומר למי שצופה במחזה היום, למי שקורא את הספר היום, כך אתם צריכים להתנהג.
זה נכון, ואני רוצה להגיד לך שעד היום שוויצריה נקראת קהילה בנויה על שבועה, אייגנוסנשפט. וזה הדבר המבדיל בין שוויצריה לבין מדינות אחרות, כי המסורת הזאת, היסודית, של עיקרים המתאגדים יחד, היא עמוקה מאוד. בכל שוויצרי יודע את זאת ואוהב את זה ומופיע לבולים ולמטבעות ובלי סוף. אם כי אני, כפי שאמרתי לך, ההיסטוריונים מתקשים לגלות את האמת המחרידה, כי אין שורה אחת כתובה.
כן.
אין תעודה אחת.
אבל בכל זאת, מה אומר המיתוס? מה קורה בהצגה? בסצנה הראשונה ראינו שניתנה הוראה לבנות בית כלא.
כמה בתי כלא.
כמה בתי כלא.
כן.
ומה השלב הבא?
הקהילה הכפרית הזאת, הפשוטה, של... היא הייתה אוטונומית מבחינה פיננסית. כך שהם יכלו להתמרד ולעמוד מול הקיסר, מבלי לסבול את זה יותר מדי, מפני המשק שלהם היה עצמאי. והעלילה מתרחשת מסביב לאגם ארבע קנטונים, שזה לב ליבה של שוויצריה המסורתית. למעשה שוויצריה זה שלושה קנטונים, שוויץ, אורי ואונטרוולדן, אשר בגלל סירובם לשלם מיסים ולהיכנע לקיסר, הביאה אותם לשתף פעולה אחד עם השני.
אז אם שלושה קנטונים, למה אגם הוא אגם ארבעת הקנטונים?
כי יש קנטון אחד שלא ישתתף במרד, אלא באיחור. וקודם כל שילר היה מאוד רומנטי, והוא תיאר את העיקרים הללו כמו אנשים בעלי מוסר יוצא מן הכלל, כאילו היו אינטלקטואלים.
כי חלק מהרומנטיקה זה באמת החזרה לאדם הפשוט.
כן.
והצגתו כפאר המוסר.
זה לא תמיד עובדה היסטורית, אבל זה עובדה רומנטית, ושילר נגרר.
בסדר, העובדות הרומנטיות הן העובדות הטובות ביותר, לא?
אני רוצה להגיד לך שההיסטוריה היא למעשה רומנטית, ועל כן אם מישהו בוחר פרק מן ההיסטוריה שהוא רומנטי, אז הוא צודק.
יפה. אז קיבלנו את זה בהכנעה. Una vason chamar griata da bot e da tutte la pren pietigot pietigotti mi ubien signum e pietigotti mia buona caldera pietigot mia buona panaia pietigot mia buona fuenetta che io dormi Perciai fasquai miu bien pasto Pieti got mius bunnas vaquetus Vus vinis a si giardinat Ah, pieti got entuon ed entuon Sapit eu scurieu che eu tuon E pi La caldera les vacas maven suentur O si lunch co eles han viu An eles buca calau de bergin
E pia es el aida sperina fontauna o הקנטון.
מה התפקיד של וילהלם טל בכל הסיפור הזה?
קודם כל אני רוצה להכחיש את העובדה ששמו היה וילהלם תל אביב.
טוב שהכחשת, אני בטוחה שיש מאזינים שעד עכשיו היו בטוחים שזהו שמו המלא.
בדיוק. ובכן, הוא בין העיקרים המכובדים ביותר, ועל כן קולו למען המרד יהיה מכריע. המחזה נפתח עם סיפור התלאות והרדיפות שהשוויצרים סובלים בגלל הנציגי הקיסר.
כן.
בעיקר פרט אחד, המושל הצבאי החדש, מה שעושה, מה שאני בטוח שהמושלים הצבאיים שלנו לא עושים היום בשטחים, הוא תוקע את הכובע שלו על מקל ודורש מהאנשים להצדיע לכובע.
להצדיע לכובע?
כן.
למה? ניסיון להשפיל אותם?
כן, כדי להשפיל אותם. כי סוף סוף הוא נציג הקיסר, ולכן הכובע של נציג הקיסר הוא כמעט הקיסר, ויש לכבד אותו.
ואנשים מצייתים?
ואנשים לא מצייתים, זה כל העניין. ושילר הצליח מאוד בתיאור הקהילה הפשוטה שאנשים ישרים, אשר יודעים דבר אחד, לא להיכנע לעריצות. ואל תשכחי שהוא כותב את זה כמה שנים אחרי מהפכה הצרפתית.
כן.
ולמעשה המחזה הזה מזמין את הצופים ללכת בדרך השוויצרים.
ותכף נבין בדיוק מה המצב הפוליטי שלתוכו כותב שילר, אבל עוד לפני כן בוא נשאר בתוך המחזה. שוב אני מנסה להבין את דמותו של וילהלם טל, מה הוא עושה שם. הוא מוביל אותם.
הוא אדם שהעיצה שלו והדעה שלו היא מכרעת.
כי הרי כולנו מכירים אותו בסופו של דבר, בגלל הסיפור הידוע עם התפוח.
כן.
והירי בחץ וקשת מעל ראשו של הילד. אבל אני מתארת לעצמי שיש לו תפקיד קצת יותר חשוב מלראות חיצים לתפוחים.
כן, זה כמובן. אני לא יודע אם זה כל כך קונסטרוקטיבי לראות חיצים לתפוחים. אני מכיר שיטות יותר קלות לאכול תפוחים.
כן, גם אני מכירה אחת או שתיים. מעבר לזה שלא הייתי מפקידה בידי חץ וקשל.
הוא פשוט כינס את העיקרים ונתן להם דרך למרוד. ונשאר חופשי והעיקרים נשארו חופשיים, ועל כן תוכנית הקיסר לשעבד אותם לא הצליחה.
מה, הם מצליחים להתקומם בכוח הזרוע?
הם עדי סירוב השירות. הם לא מצדים לכובע, הם לא הולכים לבית סוהר, הם הורסים את בתי הסוהר.
אבל איך מגיב הקיסר? איך מגיבים אנשיו?
הם רודפים אחריהם. ואל תשכחי שזה נכתב בראשית המאה ה-19, כאשר הבעיה הייתה שהגרמנים חייבים להתכחד נגד נפוליאון.
כי באותה תקופה נפוליאון שלט בגרמניה, בין השאר.
בין השאר, באירופה למעשה. ועל כן הקריאה למרד היא מאוד פופולרית. ועשה איזה הצלחה גדולה מאוד למחזה. ומעניין מאוד שהשליטים הגרמנים, שלא היו גיבורים גדולים מאוד, הסכימו להצגה, והעיתונות כתבה בהתלהבות על ההצגה הזאת, ככה שעוד יותר אנשים באו, וההצגה הוצגה בוויימר, שהיא הייתה המדינה הגרמנית, גרמניה הייתה מורכבת מ-300 מדינות,
כן.
קטנטנות.
כן.
וויימר הייתה הדוכסות המתקדמת ביותר, והתרבותית ביותר בגרמניה, הודות לגוטה ולשילר. אני רוצה גם לציין, הוא להעיר הערה כללית שאולי לא במקומה. שילר וגוטה, אם כי היו שניהם סופרים, לא רבו. והידידות הזאת המשכה עד מותו של שילר. על כן הם היו גם מבחינה מוסרית דוגמאות חיות. והיום מול התיאטרון של ויימר, בירת המדינה הקטנה שלו, עומדים הפסלים של שניהם.
מה לגבי תגובת הקהל? האם באמת שילר הצליח לגרום לגרמנים להתקומם מול נפוליאון?
לפחות הוא יצר את האווירה הנוחה להתקוממות. אל תשכחי שאחרי נפילתו של נפוליאון ב-1813, הגרמנים באמת התקוממו. והמאבקים שבתקופה הזאת של שילר, שילר כבר אמת, יביא לעצמאות גרמניה החדשה. והתקופה נקראת בספרות הגרמנית שטורם ודרנג, סערה ולחץ. היא תקופה נלהבת מאוד, ויש פרט מעניין, בכל גרמניה קמים ארגונים של נוער, בורשנשפטן, ששם מפיצים את הדעות שאי אפשר להפיץ אותם באופן רשמי. אלא בשיחות בין חברים, בבקיתות, מתגבשת הדעה שהגרמנים יכולים להגיע לעצמאות בכוחות עצמם.
אז זה לגבי הציבור הגרמני, אבל איך השלטונות מקבלים את העניין הזה? ופחות השלטונות הגרמנים יותר נציגיו של נפוליון. האם הם מבינים את הפוטנציאל החתרני שיש במחזה של שילר?
הם רצו, הפרוסים ממש, רצו להיפטר מנפוליון. אבל כל עוד הוא היה מנצח, הם לא העיזו. אחרי המפלה ברוסיה, ב-12, מתחילים בגרמניה להופיע קבוצות מהפכניות, בעיקר בנוער, ב-13, קרב לייפציג, והגרמנים קמים כאומה מאוחדת נגד הדיכוי הזר.
כלומר, לא היה מי שהתנגד לשילר.
לא, בשום אופן לא. אולי השלטונות, הקיסרים התנגדו לשילר. אבל המחזה הוצג בתיאטרון, והצנזורה לא יכלה למנוע את זאת, והמחזה נתקבל בהתלהבות, מפני שסוף סוף הציבור הבין שאומרים לו מה לעשות. ובעיקר מה שחשוב זה האמונה בעם הפשוט. אומרים לגרמנים, אל תשכחו שיש עם גרמני, ואל תחפשו כל מיני אצילים שעמדו בראש המרד. העם הפשוט הוא אשר יעמוד בראש המרד. וזה נכון.
שילר עצמו, אמרנו שהוא בן של רופא צבאי, אבל הוא לא חלק ממה שמוגדר העם הפשוט. הוא אינטלקטואל, הוא היסטוריון.
הוא אוהב את ינה, דרך אגב.
כן.
ועל כן המחזות שלו, ההיסטוריים, הם עמוסים רמזים היסטוריים.
אז זה לגבי המחזה הראשון שעליו דיברנו, המחזה כן. שעוסק בווילהלם טל.
כן.
אבל אתה הזכרת בתחילת התוכנית מחזה נוסף שלמעשה הקדים את המחזה הזה שבו עסקנו עכשיו, והוא המחזה על ז'אן דארק, הבתולה מאורליאון.
מאורליאון.
כן.
כן. ואני רוצה להגיד לך, אני כל הכבוד לשילר כהיסטוריון, אבל כאשר התחלתי לקרוא את המחזה,
כן.
אחרי שאני בעצמי עסקתי בהיסטוריה, גיליתי שז'אן דארק היא בסמלה. אבל ז'אן דארק האמיתית ההיסטורית לא הייתה אף פעם בסמלה. אולי לפני השליחות שלה הייתה, היא הייתה בשריון, ואפילו הזמינו שריון מתאים לגופה של אישה, לא שריון גדול לגברים, ועל כן היא לא הייתה מתפתה לאופנה.
אז הוא לא דייק בנקודה הזאת.
הוא לא דייק מפני שהוא חשב שזה לא רומנטי, שאי אפשר פתאום שהשחקנית הופיע בשריון.
באמת, זה באמת נשמע לא הגיוני.
אבל ההיסטוריה דורשת את האמת.
ההיסטוריה, אבל לא המחזאות, זה תחום אחר.
זה נכון, אם כי אני מתנגד לדעה הזאת, לפי דעתי המחזאות חייבת להיות אמנה להיסטוריה, אם היא עוסקת במחזה היסטורי, ויש גם פרטים שונים מן האמת ההיסטורית.
כן, אם כי אתה יודע, אם נחזור לאריסטו, אז הוא אמר שההיסטוריה מתארת את הדברים כפי שהם היו. האומנות צריכה לתאר אותם כפי שהם היו צריכים להיות.
כן, למשל.
אז אולי ז'אן דארק הייתה צריכה ללבוש שמלה.
ז'אן דארק היא מתאהבת בצרפתי צעיר.
בהיסטוריה או במציאות? או במחזה?
במחזה.
אוקיי.
כן. אבל כן, היא חייבת גם להילחם נגד הקשר הסנטימנטלי הזה, שמו ליונל, והם אוהבים זה זאת, אבל היא לא מעיזה להגיד את זאת או לעשות משהו, מפני שיש השליחות מן האלוהים, מן הבתולה הקדושה.
אז בעצם במחזה של שילר יש לה דילמה בין האושר האישי לבין האושר כן, הלאומי,
בדיוק.
כפי שהוא בא לידי ביטוי בשליחות האלוהית.
כן.
צריך להזכיר למי שאולי פחות מכיר את הסיפור של ז'אן דארק, שהיא בעצם שמעה קולות מן השמיים או אולי ממקום אחר, את זה אנחנו לא יודעים, שאמרו לה שהיא צריכה לדאוג...
אני חושב במקום אחר.
בסדר, אנחנו נשמור את דעתנו לעצמנו בהקשר הזה, אבל הקולות האלה אמרו לה שהיא צריכה לדאוג לכך שהמלך יומלך.
שצרפת היא עצמאית על ידי זה שהמלך יומלך. והמלך לא היה מלך בעיני ז'אן דארק, מפני שהוא לא קיבל כתר. ועל כן המטרה שלה הייתה להביא את המלך לעיר ההכתרה, רעס, ואז הוא כבר לא יהיה דופן. דרך כלל, היא לא קרא לו מלך, אלא קרא לו דופן. כלומר, יורש העצר. כן.
וזה שרל.
ז'אנטי דופן, שרל השביעי, כן. ונוסף לזה, במחזה של שילר, יש פרשה של אהבתו של שרל.
גם לשרל יש אהבה שם.
אני סורל, מה זאת אומרת? כל ילד בצרפת יודע זאת.
נו, אבל אלא... אני לא ילדה בצרפת, אני פה בישראל.
כן, אלא מה שהוא התאהב בה אחרי מותה של ז'אן דארק. באמת, לא במחזה. במחזה הוא אוהב אותה תוך כדי מאבק. שבזבז את זמנו, אני חושב, שמלך צרפת חייב לעמוד בראש הצבא, ולא להתאהב, אני סורל.
מסתכלים על ההיסטוריה לפי העיניים של שילר, יש לנו כאן את ז'אן דארק ואת שארל השביעי, יורש העצר. המשימה הגדולה היא להפוך אותו למלך באמצעות טקס ההכתרה בראונס. אתה יודע לעשות את זה נורא טוב.
כן.
כן, אני קצת פחות. וחוץ מזה יש שני סיפורים משניים. האחד היא אהבתה של ז'אן דארק.
לליונל.
לליונל, שמי הוא בעצם?
אביר צרפתי.
אביר צרפתי, טוב, אביר צרפתי זה טוב להתאהב.
דרך אגב, היא מתאהבת בו רק כשהיא ראתה אותו ברגע זה, גם הוא בא.
כלומר, אהבה ממבט ראשון. הם רק הסתכלו אחד בשני ומיד נצטה אש על אהבה.
באמצע הקרב.
טוב, תשמע, יש כאלה שחושבים שמלחמה היא סיטואציה רומנטית.
בוודאי, אבל מה ששילר לא דאג זה לכתוב שהיא בשריון, אבל כן, הרי סוף סוף אסור לפי דת הקתולית שיהיו בגדי גברים על אישה, והיא מפירה את זה מפני שהיא לא יכולה להילחם, הרי סוף סוף היא לחמה.
כן, ופחות נוח להילחם בסמלה.
כן.
בעיקר אם את מתאהבת בדרך באיזה קצין צרפתי.
וזה מאוד הזבן אותי כשראיתי תמונות מן המחזה, כשהיא בשמלה גדולה מאוד וארוכה, לא בדיוק מתאימה, בקרב.
טוב, בסדר, אבל אנחנו אמרנו כבר שאנחנו נבליג על חוסר הדיוק הזה.
כן, אני מבין ששילר חשב שלא יציגו את המחזה אם היא תופיע בשריון.
יכול להיות.
יש איסור.
האיסור עדיין היה תקף גם כשהוא כתב את המחזה?
כן, גם היום.
גם היום.
כן.
טוב. טוב לדעת.
אנחנו לא קתולים.
צריכה להיזהר בבגדיים כך.
כן.
טוב, אבל אם אנחנו חוזרים רגע לאהבה של שרל השביעי, במי הוא היה מאוהב? מי אותה אלמת חן?
אניה סורל, וכאן יש פרט מעניין. הוא התאהב בה אחרי מותה של ז'אן דארק. זה הדמות ההיסטורית. אבל במחזה הוא אוהב אותה תוך כדי יחסיו הפלטונים עם ז'אן דארק, ועל כן זה מסבך את כל המצב.
אבל מי היא?
היא ביתו של אצילון קטן.
אצילון?
כן.
זה נשמע כמו מאכל במסעדת יוקרה. אז הוא מתאהב בבת של אצילון קטן, כן.
כן, והיא כמובן מאוד מאושרת, מפני שהמלך, אפילו אם לא מוכתר, הוא עדיין מלך בעיניה, אוהב אותה, והיא מנסה לנהל את המדינה דרכו, והוא, יש לו שכל לקבל את ההוראות רק ממצפונו, ועל כן הוא מצליח, והוא מוכתר מלך ברנס. ואז ז'אן דארק משנה את פנייתה, והיא כבר לא קוראת לו ז'אנטי דופן, דופן חמוד.
כן, לראש העצר החמוד.
וזה עשר, כן? אלא המלך. בזמן ההכתרה היא עמדה ליד המזבח בשריון.
כן, ולא בסמלה.
עם הדגל שלה, דרך אגב, הדגל שלה היה תכלת לבן. קשוב לדעת את זאת.
כמעט כמו דגל ישראל שהוא כחול לבן.
כן, כחול תכלת.
אז מה, יכול להיות שאנחנו בעצם מקורנו בז'אן דארק?
לא, אבל במקרה הדגל הוא דומה. הוא זהה למעשה. זה לא אומר שאנחנו חייבים להינצל על ידי בתולה.
אני מקווה שלא.
כן. אנחנו נוכל לחלחל את הדברים שלנו גם בלי עזרתה.
אבל היא כן מצליחה להציל את המלך. האם דרך אגב במחזה של שילר מופיעה אותה סצנה שבה היא מזהה למעשה את יורש העצר שמתחפש, והיא כאילו מביאה את השליחות האלוהית?
לי יש פרט קטן שאני גיליתי אותו. לפני שהיא באה לארמון המלך, היא משוחחת עם גלנדה מאראגון, שהייתה קרובתו של המלך, נסיכה בעלת אמצעים, ולפי דעתי האישה החכמה ביותר בחצרו של שרל השביעי. והיא לא נכנסת מיד לארמון. ז'נדארק, מפני שיולנדה עוקבת אותה לילה אחד מחוץ לארמון. כנראה שהיא אמרה לה, זאת הדעה שלי, כיצד לבוש המלך. כי המלך רצה להיחבא בין אנשי החצר, כדי שז'נדארק לא תזהה אותו כמבחן עם שליחותה של ז'נדארק היא באמת אלוהית. ולפי דעתי, היא שמעה לבושו מיולנדה, כאשר הם יפגשו, היא הלכה ישר אליו, וקרה ברך.
כלומר, אתה ספקן. אתה לא מאמין שהייתה כאן באמת התגלות אלוהית, שהובילה את ז'נדארק לזהות את יורש העצר מכל הקהל שהיה שם.
כן, זה נכון, אבל אני רוצה להעלות את החוכמה של יולנדה מאראגון, שהבינה שאם לא יהיה דבר כזה, יאמינו לז'נדארק פחות, ויולנדה הייתה מעוניינת שז'נדארק תצליח.
אז העלינו את חוכמתה של יולנדה על ראש שמחתנו, אבל אם אני מחזירה אותנו למחזה של שילר, שם מופיעה הסצנה הזאת?
לא, זה מופיע שהכניסה שלה בארמון, באולם הגדול, היא הולכת ישר אל הדופן, כלומר עם המלך,
כן.
קורת ברך ומברכת אותה. כלומר, זה הפרט שהיא, קודם כל, ז'נדארק הייתה דמות היסטורית. זה נכון. הסצנה הזאת הייתה. והיא נוצלה על ידי תעמולה מלכותית, כדי לשכנע גם את הצרפתים האחרים ללכת בעקבות ז'נדארק.
וצריך לומר שלא סתם בחרת את שני המחזות האלה, אם יותר לי להציע פרשנות למה שאתה עושה כאן.
כן.
כי בשני המחזות האלה, שילר בעצם משתמש באירועים שבהם, נגיד, נוצרה או נולדה לאומיות חדשה,
כן.
בעבר, כדי לעורר את הלאומיות הגרמנית בהווה שלו.
בדיוק.
כי הרי גם ז'נדארק, מקרה כמו המקרה השוויצרי, היא מקרה שבו בפעם הראשונה בתולדות צרפת, או אחת הפעמים הראשונות, אנחנו רואים התאחדות לאומית.
בדיוק.
בשלב מאוד מאוד מוקדם בהיסטוריה.
עד היום היא דמות לאומית. ועל כן פעם בשנה, ביום חגה של ז'נדארק, יש מצעדים בפריס ושמחה גדולה, ומעניין מאוד שגם הימין והשמאל מתאחדים בפולחנה של ז'נדארק. עד עצם היום הזה.
ושילר מכניס לתוך המחזה גם מסרים שאמורים להשפיע על בני תקופתו?
בוודאי. כל המחזה הזה הזמנה לפעולה. וההצלחה הייתה גדולה מאוד, ונמשיך את עצם היום הזה.
אז אנחנו בעצם פוגשים פה את דמותו של שילר כמחזאי אידיאולוג, שמבקש באמצעות האומנות שלו להעביר מסרים ולשנות את החברה ממש.
ללא ספק.
דרך אגב, בחיים האישיים, כלומר, האם הוא היה מצליח, האם בזכות המחזות האלה הוא חי באושר ואושר?
הוא היה חולני.
חולני?
כן, הוא מת משרפת. הוא מת משרפת בגיל צעיר. וזו הייתה מכה גדולה לגוטי, כי לא הספיקו לריב אחד עם השני, כשעושים סופרים אחרים.
מה זה גיל צעיר?
45.
כן. כלומר, הוא ביום יום היה עובד כמרצה להיסטוריה?
הוא גם היה כותב את המחזות שלו.
כן.
והיה לו חוג ספרותי עם גוטה.
הוא אגב היה נשוי?
היה נשוי, כן. ולמעשה הגורל שלו הוא טרגי מאוד, וזה הוסיף. מפני שעכשיו הוא הפך גם למין גיבור לאומי מעונה.
לצערנו הרב, אנחנו יודעים שכאשר דמויות יוצרות הולכות לעולמן, הרבה מאוד פעמים קרנן רק הולך ועולה.
כן, זה נכון. אבל לא אצל שילר, מפני שהתפקיד שלו לא נגמר. גרמניה לא שוחררה. ועל כן כל עוד היא לא הייתה קיימת כמדינה שוחררת, פולחנו של שילר נמשך.
מבחינה כלכלית הוא התקיים בזכות המחזות שלו ובזכות העבודה בצורה טובה?
באוניברסיטה, את המשכורת בתור פרופסור אוניברסיטה, ואני יכול להגיד לה שהמשכורת של פרופסור באוניברסיטה להיסטוריה היא לא גדולה.
טוב שאתה אומר את זה, כי אנחנו יודעים לגבי שילר שהיו לו גם לא מעט חובות.
כן, ואומרים שכאשר הוא הצליח לשלם את חובותיו, הוא היה כל כך שמח, כאז הוא חיבר את העודה לשמחה של גוטה פון קנטוכטר אוף אליזיום, וכנראה שנכנס שוב לחובות לאחר זאת, אבל לפחות הוא נתן לעולם את העודה הזאת, שאחרי זה בטהובן השתמש בה כדי לשבץ אותה בסימפוניה התשיעית, וכל אחד מכיר אותה.
אבל העודה הזו ששמענו עכשיו היא לא רק שיר הלל לשמחה, כן. אלא גם לאחווה בין בני אדם, נכון?
בדיוק. כשהמקהלה אומרת, מי שאיננו חבר של חבר, שיתרחק מאיתנו. כלומר, האדם חייב להיות מוסרי גם מבחינת היחסים שלו עם אנשים אחרים, ולא להיות פסל של נהב, אלא להיות מעורה בחברה, כפי ששילר היה.
אמרנו ששילר היה רומנטיקן. היית אומר שהוא גם היה הומניסט?
הומניסט בוודאי. רומנטיקן אמיתי הוא תמיד הומניסט. והיות והוא באמת צעיר, בגיל 45, הוא השאיר את הרושם של גיבור צעיר, מלהיב ונלהב, שעשה אותו פופולרי מאוד. על גוטה אפשר לבקר זה וזה, הוא כבד מדי. שילר יש רק בקהלה אחת אומרת, הידד.
כן, המחזות שלו היו גם מצד אחד בעלי עומק היסטורי,
כן.
אבל מנעבר שני גם מאוד פופולריים, כלומר קלים לעיכול.
קלים לעיכול, בעיקר קלים לקריאתו. הרי סוף סוף הוא קורא לגרמנים להתאחד,
כן.
כדי להפיל את המשטר הישן.
אבל אני מתכוונת שבניגוד לפאוסט, שהוא בכל זאת מדובר כאן ביצירה עבת קרס, שמי שקורא אותה צריך להתמודד עם מטען היסטורי גדול.
שני חלקים.
כן, בדיוק. המחזות של שילר העבירו את המסרים העמוקים שהוא רצה להעביר באמצעים יותר, אפשר לומר אולי פופולריים.
תיאטרון.
כן.
אפשר להגיד על שילר שהוא הבין את הכוח של התיאטרון וניצל אותו עד תומו.
כך שאם היית מנסה לסכם את פועלו של שילר, את הבן אדם שהוא היה, במשפט אחד, אפשר שניים גם?
מגייס ומלהיב.
בחרת שתי מילים, במקום שני משפטים.
מפני שתפקידו הוא קל להבנה. גוטה לא כל כך קל להבנה. על כן הוא יותר פופולרי מגוטה, עד עצם היום הזה. והנוער משתתף בהשגות שלו בהתלהבות. והמסר שלו עדיין חי, למשל במאה שלנו, בגרמניה המזרחית, שנסו להיפטר מן השלטון שלהם, הסטליניסטי, הם הציגו את מחזותיו של שילר.
מעניין מתי הם יוצגו בפעם הבאה.
לעת עתה גרמניה חופשית.
שעה היסטורית. רומנטיקה ולאומיות. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מחזותיו של פרידריך שילר. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, עומר דונסקי ורונה שפילר. Thank you. בתוכנית הושמעו קטעים מן האופרה וילהלם טל, שירי עם שוויצרים, האודה לשמחה לבטהובן וקטעים מישל בלוך.
Alle Menschen werden